היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין. נמצאת איתי כאן מעיין דנן, ונמצאת איתנו כאן סביב השולחן עם עוגת שמרים, קפה. חמוטל ברקן, שחמוטל היא בעלת רשת חנויות הצעצועים טומי ואניקה.
נכון.
מי אלה טומי ואניקה?
טומי ואניקה הם החברים של בילבי. מהסיפור של בילבי, הדמות המרכזית, הגיבורה, והם בעצם השכנים שלה בסיפור. במקרה של החנויות, זה גם על שמות החברים של בילבי, אבל גם על שמות הילדים שלנו. טומי זה תומר, הבן שלי הבכור. ואניקה זה שילוב של אנה וניקה, הבנות של השותף שלי בחנויות.
וטומי ואניקה, אני חושבת שהם גם איזשהו סמל, מבחינתי לפחות, בתור מישהי שגדלה לבילבי והעריצה את בילבי. זה סמל לאיזושהי ילדות כזאת מאוד, לא אגיד,
משוחררת.
כן, מאוד משוחררת.
חופשית, הרפתקנית.
כן, שלצאת
נועזת.
לגמרי, לצאת לפגוש כל מיני יצורים משונים ומקומות חדשים, ולעשות דברים מופרכים לחלוטין, כמו, לא יודעת מה, לטוס בכדור פורח, ולהפליג, ולפגוש חיות אקזוטיות.
נכון. כן, כן, כן. בילבי לגמרי סמל במובן הזה, לכל מי שחולם חופש ותעוזה וחיים, בעיקר חיים בלי מוסכמות, כי בעצם בסיפור היא ילדה שאבא שלה חי רחוק ממנה, והיא גרה לבד. ואיזה מין ילדים גרים לבד?
היא לא גרה לבד, היא גרה עם סוס,
עם סוס וקוף. נכון, נכון.
זה מאוד חשוב.
ושכנים, מסתבר. ילדים שהם חברים שלה וגרים ליד, אבל כן, היא מין חובבת הרפתקאות מושבעת, בלי מגבלות ובלי מוסכמות שיש סביבה.
שבעצם זה הכי פמיניסטי, הדמות של בילבי. אני ככה מנסה להגיע לנושא של הפרק שלנו כזה ב...
בלי שישימו לב.
בלי שישימו
לב.
באלגנטיות. אז ככה, אני הזמנתי את חמוטל כדי שנדבר על צעצועים, אבל מנקודת מבט של מגדר, כי אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד חשוב, ואנחנו בתור אימהות צעירות, יש לנו כאן תפקיד מאוד חשוב בחינוך של הדור הבא. גם אימהות לבנים, גם אימהות לבנות, אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד חשוב, וכמו הרבה דברים בחיים שלנו, בחירה אחת קטנה יכולה ללמד, ויש לה הרבה משמעויות עבור הילדים הרכים והספוגיים שלנו. אני חושבת שזה משהו שכדאי לדבר עליו.
כדאי מאוד.
אז נתחיל?
יאללה.
כשאת נכנסת להיריון, את לא יודעת שיהיו לך כל כך הרבה אג'נדות, את אומרת, אוקיי, כאילו, כל מה שרציתי זה הריון, לא ילדים ולא כלום. ואז יש את הקניות הראשונות, והמוכר מפנה אותך, כאן זה של הבנים, וכאן זה של הבנות. ואז רגע, אבל אצל הבנים יש משהו נורא מגניב, אבל אולי נקנה של הבנות, כי זה של בנות, ויש לי בת, ואיזה זה כאילו עם משהו שנורא מההתחלה, אומרים לך בדיוק איפה אתה, באיזה מדף אתה קונה, ומאיזה שורה, ומה מתאים ומה לא. ואחר כך בגדים, ואולי נקנה משהו שהוא לבן, או שהוא במנטה, ואחר כך ברחוב פתאום אומרים לך איזה ילד חמוד על התינוקת, וזה נורא מבאס. מצד שני, אולי זה לא מבאס, כי מה זה משנה? ואז אותו דבר בצעצועים, הולכים לקנות צעצועים, ויש את החצי הוורוד והחצי הכחול.
רגע, עצרי פה, חצי וורוד, חצי כחול. חמוטל, איך זה אצלך?
אני מאמינה שחנויות באופן כללי, בכל תחום, גם לנו כמבוגרים, למשל כשאני נכנסת לחנות נעליים, אני ממש חוגגת, אוקיי? כאילו, הכי כיף לי בעולם. אז בשביל ילדים זה במובן מסוים חנות הנעליים כמו בשבילי. אני חושבת איזה חוויה חווים בתוך חנות צעצועים, גם כילדים וגם כבוגרים, זו באמת חוויה משמעותית. אנחנו נוטים לפעמים להקל בזה ראש, וזה לא כך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד משמעות, לפחות מבחינתי, לאיזה חוויה ילדים וילדות חווים כשהם נכנסים לחנויות צעצועים. בין אם זה דברים שקשורים לזה שיהיה כיף, ויהיה פן, ותהיה התנסות, ותהיה חוויה, ויהיה אפשר מותר, זאת אומרת, יהיה מותר לגעת, כשילדים נכנסים לכל מיני חנויות, ושומעים, אל תיגע, אסור לגעת, במין טון דידקטי ונוזף, זה כמו שיגידו לי, שוב חנות נעליים זה קל לי, כי זה העולמות שאני שמחה מהם.
אל תמדדי,
אל תגעי, כאילו.
אז למה באנו?
בדיוק, רק באתי למדוד וליהנות עכשיו, אז... אז אני חושבת שהעובדה של ההתנסות והחשיפה וזה שמותר לגעת, ואפילו יש שלטים מפוזרים בחנות שכתוב עליהם מותר לגעת, כדאי לשחק. כיף. זה נחמד וזה מאפשר לילדים לחוות חוויה שהיא הרבה יותר נעימה ומאפשרת. ובעולם של היום של צעצועים, הכל באמת מאוד עז בצבעוניות. יש הצפה בגירויים. וזה גם בגלל שמלכתחיל הילדים היום הם הרבה יותר מוצפים בכל דבר אפשרי, בין אם זה מסכים מגילאים מאוד צעירים וצבעוניות ובאמת עומס ויזואלי ועומס על כל חוש אפשרי כמעט. זה קצת לדעתי overwhelming.
כן, לילדים הרבה פעמים.
וזה חשוב. לדעתי, לאפשר את המקומות האלה, קצת סקרניים, קצת לגלות, קצת חשיפה שהיא יותר מדורגת ויותר איטית.
משהו שהוא לא ברור מאליו. זאת אומרת, אתה לא מסתכל על המשחק ואומר, אוקיי, זה ככה וככה, ואחרי שנייה נמאס לך ממנו. זה משהו שאתה יכול, משחקים שיש להם איזשהו פרק זמן ארוך יותר.
או שהם רב גילאיים, או שבמשחק אחד יכול להיות מענה לכמה צרכים וכמה היבטים.
אני חושבת שפה האיכות על פני כמות זה משהו שמשחק תפקיד מאוד רציני, ואנשים...
והתפקיד.
הרבה אנשים לא מודעים לזה, כי כמו שאנחנו, אני מקבילה את זה רגע לממתקים, כמו שאנשים חושבים, יש תפיסה כזאת של לפנק בממתקים, שזה דבר טוב, ואנחנו מראים ככה אהבה, ואנחנו דואגים לילדים שלנו, וכיף להם וטוב להם, אז אותו דבר, אנחנו נפנק אותם בהמון המון המון צעצועים. אחת השאלות, יש את הקבוצה שלנו של עיצוב חדרי ילדים, שכל הקבוצה הזאת זה שיח של איך מעצבים ואיך שיהיה יפה, ואנחנו מראים הרבה תמונות ממש, תמונות יפות של חדרים ממש יפים שעולים למגזין, ופעם באיזה שבוע, שבועיים, תמיד יש שאלה קבועה. יש המון חדרים יפים, הכל מהמם, איפה מאחסנים את כל ההרי בימבות וצעצועים וזה וזה וזה. זה שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן.
ואצלי השאלה שחוזרת כל הזמן זה כשילדים נכנסים לחדר, לבת שלי קוראים שר, והם נכנסים אליה לחדר, ויש לה חדר אחד, אין לה חדר צעצועים בחדר הזה, והם מסתכלים ואומרים, אבל איפה הצעצועים? ילדים בני 4 שנכנסים ובחרדה אומרים לי, אבל איפה הצעצועים? אומרת להם, פה יש קופסה עם משחקים, וכאן יש מגירה עם משחקים, וכאן עוד אחת, וזה מה שיש.
וזה מה שיפה, והם יושבים ומקסים, והם מגלים את הדברים.
והם מסתכלים ובודקים את השלושה הדברים הקטנים שיש, הם יכולים לשבת ולשחק איתם עכשיו 3 שעות. ולא הופכים לתקול הבית, משאירים מה של ג'אנק ו...
לא, וגם כל ההצפה הזאת, שוב, זה קשור בכלל לתרבות הצרכנית באופן כללי, בדיוק כמו שאמרת על ממתקים שפעם היו, כשאני גדלתי היה רק טרוטית בערך וטעמי, והיום יש הצפה מטורפת, זה בעצם סביבנו בכל תחום, וגם בצעצועים זה ככה, אבל אצלי באופן כללי, גם בחיים וגם בצעצועים, ועכשיו אולי אני... פוגעת בעצמי בזה שאני אומרת את זה, אבל זה באמת תפיסת העולם שלי, המוטו הוא לקנות מעט וטוב.
כן.
אנחנו הורים, אמהות, אבות, הורים, אנחנו רגילים שנכנסים לחנויות צעצועים, וגם יש צבעוניות במובן מסוים ברורה מבחינת החלוקה, אבל עוד לפני שבכלל הבנו מה הצבעוניות, השאלה הכי נפוצה שאני לפחות נתקלת בה, אני כבר אימא אוטוטו 16 שנים.
וואו.
אז אני נכנסים לחנות, ואני אומרת שלום, באתי לקנות מתנה לגיל 4, כי בכל זאת חשוב לי שמה שאני קונה יהיה באיזשהו אופן תואם גיל. והשאלה הראשונה שישאלו אותי...
בן או בת.
לבן או לבת. אז נניח שאני עניתי שהתשובה היא שהמתנה היא לבן, אז ישלחו אותי לאזור שהצבעוניות שלו היא בעיקר מאופיינת בכחול וצבעים כהים למיניהם.
שחור, כחול ופיצוצים.
והצבעוניות היא החלק המשני בעיניי, היא רק סימבולית לעניין התוכן, זאת אומרת, אני אמצא שם צעצועי הרכבה ובנייה ומדע ואסטרונומיה ורובוטיקה וכלי מלחמה, למיניהם וכלי רכב, כל מה שקשור לעולם התחבורה ועוד תעופה וכן הלאה.
אבל גם יותר גרוע, מקצועות, רופא,
כן, זה מה
וקבאי, וטייס.
גיבורים, גיבורי על, גיבורים יש רק בנים כמובן, אנחנו לא גיבורות. ואם אני אגיד שבאתי לקנות לבת, אז ישלחו אותי למה שמכונה בתרבות הצרכנית, הפינק אלי, המעבר הוורוד. ובו הצבעוניות שוב היא רק סימבולית לעובדה שאני אמצא שם בובות ואביזרי טיפול למיניהם.
טיפוח.
וטיפוח ויצירה ותכשיטים ומוצרים מהתחומים האלה, כשבעצם ההפרדה הזאת היא...
ההפרדה הצבעונית
היא המשנית לעובדה שאנחנו בדיוק דיברנו קודם על כמה זה חשוב, הסקרנות הזאת, ועל לגלות לאט, ועל לאפשר להם, ולהיחשף, ולא להציף אותם באלפי גירויים, כי אנחנו יודעים שבתור ילדים קולטים המון המון מסרים, בין אם במודע ולא במודע, וכמה זה חשוב להתפתחות שלהם. וברגע שאנחנו עושים את החלוקה הזאת, אנחנו מונעים מהם, וחוסמים את האפשרויות שלהם לעניין, לסקרנות, לגילויים חדשים, אנחנו מכוונים אותם מלכתחילה.
מסלילים אותם
לתחומי עניין מאוד מסוימים, ועוד, כשזה מגיע ספציפית לחנויות צעצועים, בדיוק מתחבר למה שאת אמרת קודם, ניחה חטאנו ופשענו ועשינו איזושהי בחירה שהיא לא... במסלול שאליו כיוונו אותנו, אז גם מרימים גבה ומהירים לנו איזושהי הערה.
נכון.
על הבחירה שעשינו.
כן. עכשיו ההורים שלי עכשיו בחול, ואמרתי להם, עשיתי להם איזושהי הזמנה, שתגיע לאיזה קרוב משפחה של מלא פליימוביל. כי באמת פליימוביל אצלנו מאוד חזק בבית, ושם יותר זול, והזמנתי. וישבתי מול הקטלוג, ולא ידעתי מה היא תאהב יותר, מה פחות בסוף. אמרתי, נשאל את הילדה, אולי יש לה דעה משל עצמה.
נבדוק מה קהל היעד חושב.
כן, והראיתי לה את כל, יש להם קטלוג כזה באינטרנט, והראיתי לה את כל המשחקים, היא אומרת לי, אם אני רוצה את זה, את זה, את זה ואת זה. והצביע לי על אוטו משטרה, הליקופטר, אוטו ספארי, והיו שם מלא דברים, נסיכות וילדות ודברים ורודים, והיא רצתה, וקבאית, כמו של סמי הקבאי. כי זה מה שהם משחקים בה. ובבית כבר יש לה אוטובוס, כי היא ראתה את האוטובוס הסעות שמסתובב בקיבוץ, והיא רצתה גם אוטובוס. ואם אני הייתי בוחרת, בטוח לא הייתי בוחרת, אני הכי מנסה לכוון אותה, שתיקח מה שהיא רוצה, אבל אין סיכוי שהייתי לוקחת הליקופטר, אוטו משטרה, זה סופר מגדרי לצד השני, זאת אומרת, הייתי אומרת מה אני מנסה...
מה באמצע.
כן, הייתי מחפשת משהו באמצע, וזה נורא לשם. ואני זרמתי והזמנתי מה שהיא ביקשה, ואז קרוב משפחה כשלח לי הודעה עם תמונה של מה שהגיע אליו הביתה, והוא אומר לי, את הזמנת? אמרתי לו, כן, הזמנתי פליימוביל, אבל הזמנת את אלה בטוח, הם לא התבלבלו, כאילו משהו נראה לא הגיוני, ילדה בת 3 מקבלת הרמה של...
זאת הופעה שבאמת כל פעם שאני נתקלת בה, אני נתקלת בה המון, זה בתור אימא לבת ובתור אישה מודעת ופמיניסטית, זה פשוט מעצבן אותי. אני חושבת שכשאני הייתי ילדה, אני לא זוכרת כזאת הפרדה מגדרית בלגו ובפליימוביל. אני זוכרת שהיה, הכל היה צבעוני והיה מאוד, מאוד פשוט, ואז באיזושהי, אני לא זוכרת מתי, אבל כדי להגדיל מחירות, בעצם פיצלו נכון. את לגו, נכון. למשל, לשני קווים. לגו לבנים ולגו לבנות.
העניין הזה של הצבעוניות ובמובן מסוים ההפרדה בצבעוניות,
אבל זה לא רק הצבעים,
היא קיימת בתחום הקמעונאות כבר לא מעט שנים, אבל בשני העשורים האחרונים יש ממש, מבחינתי אני קוראת לזה החמרה, כי זה משהו לא טוב בעיניי, יש החמרה בעשורים האחרונים. פעם המנעד צבעים היה הרבה יותר רחב,
כן, היה לי ממש קשה לבחור.
יש גורמים שלמים שהם פשוט מייצרים מוצרים, או בכחול על סוגה וגווניו, או בוורוד על סוגה וגווניו, ומניפת הצבעים המקסימה של סגול, כחול, אדום, שחור, לבן, אפור, חום, ירוק, צהוב.
אין, זה לא
אלף
שם.
אלף ואחת צבעים נהדרים,
פשוט נעלמים. אבל כמו שאמרנו נעלמים. קודם, זה לא רק הצבעים, זה שלגו לבנות זה בית קפה,
כן,
זה סלון
לי,
יופי.
כן, היה לי נורא קשה לבחור, זה בדיוק מה שזה היה, בגלל זה קראתי לה, כי ממש לא ידעתי מה להחליט, זה או באמת הסלון יופי והטיפוח והפדיקור, מניקור, כאילו מה אני אתן לה את זה? או טירות ואבירים ורוצחים, כאילו
עכשיו,
רובים.
עכשיו, מעבר ל... יש סמלים, אנחנו כולנו יודעים לדקלם שברבי זה ככה וככה, ודימוי גוף, וזה מראה תמונה מעוותת של מה זה גוף של אישה, ואנחנו כבר, אנחנו נורא מודעים לזה. אבל ההפרדה הזאת שעשו לנו בין צעצועים כאלה של... שהם אמורים להיות של כולם, ובסך הכל מדובר בלהרכיב ולבנות עולמות כאלה, שזה... דמיון ומחשבה ומשחקים נפלאים לילדים, את ההפרדה הזאת שעשו לנו, וזה מרגיש כאימא, זה מרגיש כמו משהו שנעשה כזה קצת מתחת, מאחורי הגב של כולנו. זה בעיניי, אני לא חושבת שהרבה אנשים מודעים לזה.
וזה עוד בלי לדבר על זה שחלק מאוד גדול מהצעצועים שאנחנו קונים, הם ממותגים של חברות מסחריות. אני לא מדברת על לגו, פליימוביל, ברבי כיצרנים, אני מדברת על סמי הקבאי, בובה בנאי, בובספוג וכן הלאה, שהעובדה שמייצרים את זה בצבעוניות כל כך מבודלת, היא גורמת לנו לצרוך יותר. כי אם עכשיו נולדה לי ילדה לצורך העניין, וקניתי לה עגלה בצבע מסוים.
עכשיו פתאום יש לי בן, אני צריכה לקנות את הכל מחדש.
ומנסה בצבע אחר, ואחר כך, שנתיים, שלוש, ארבע, אחר כך נולד לי בן, אני לא יכולה לעשות שימוש, בגלל שהחברה יודעת שזה כל כך מזוהה מבחינת המגדר, וזה מחייב אותנו לצרכנות נוספת. עכשיו, אני לא מדברת עוד רגע על דברים כל כך גדולים יחסית, כמו עגלה או הריהוט בחדר. אני מדברת על נשכן, אוקיי? או צעצועים באמת קטנים ויחסית חסרי משמעות, לפחות לתפיסתי אמיתית בנוגע לילדים. קוביות משחק, פאזל. יכולים להיות פאזלים שיש ציור של יער או של פרחים. אם יהיו שם קצת ורודים למיניהם, לא יקנו את זה לבנים, ואז צריך אפילו בפאזלים שיושבים על המדף בבית שלנו ומיועדים לאפשר לילדים מעניין של הרכבה וראייה מרחבית ומוטוריקה וכל מיני דברים כאלה, אם התמונה שם היא קצת מזוהה בנות, לא יקנו את זה בנים ולא ייתנו את זה לבנים, וזה להפך. וזה כל כך, כל כך, כל כך חבל, וזה מעודד צריכה שהיא מיותרת לחלוטין.
זה יותר מקובל שאימהות נותנות לבנות שלהם דברים של בנים, מאשר אימהות שנותנות לבנים שלהם, סליחה, דברים של בנות. זה כבר נחשב למשהו מאוד מוזר.
בגלל שיש מודעות, כמו שאמרת קודם, ולאט לאט אנחנו מתחילות ומתחילים להבין כל מיני אינטרסים מסחריים ואחרים שיש מאחורי המוצרים שאנחנו קונים, אז המודעות הזאת במובן מסוים מובילה אותנו לקבל החלטות מודעות אחרות, וזה נכון, אני רואה בפירוש נחשפת, לא רק בחנויות שלי נכון להיום, אני 20 שנה בתחום הקימונאות לילדים, כבר אשכרה 20 שנה מוכרת מוצרים שקשורים להיריון, לידה, הורות, תינוקות, ילדים וכן הלאה, ואני רואה את זה יותר קל לחשוף ילדות באמת לעולם הזה של מדע, רובוטיקה, הנדסה וכן הלאה, מאשר למצוא הורים, בין אם זה אמהות ובין אם זה אבות, שקונים מוצרים של טיפוח או טיפול או יצירה לבנים שלהם. זה נכון עובדתית וסטטיסטיקה. זה נחמד שהמגמה במובן מסוים היא מגמה חיובית שמחלחלת, אבל צריך שהיא תחלחל all over.
נכון, לכל הכיוונים.
כן. אני רואה את זה מאוד מאוד חזק בכל הנושא של מטבחים. שגם כאן זה מושפע, אגב, מכל מיני תוכניות טלוויזיה ומאסטר שף וכל מיני דברים שיש ברקע ומשפיעים גם על על המסחר ועל הצרכנות, אבל בחנויות שלי יש מטבחים פתוחים למשחק חופשי. וניגשים ילדים וילדות מגיל שנה שהם נעמדים, זוחלים ונעמדים, ועד גיל 5 ו-6 ו-7. גם ילדים וגם ילדות, ומשחקים המון ומתלהבים, ולפי זה אפשר לראות המון המון תגובות של הורים, ולאיזה כיוון זה הולך.
את תראי בן נכנס למשחק במטבח, ואמא אומרת לו, אל תשחק בזה?
אני...
קשה לי.
אל תיגע בזה, זה של בנות, את שמעת המשפט הזה?
אני אספר לכם כמה חוויות שהן באמת כמעט ברמה, זה מצער להגיד, אבל כמעט ברמה יומיומית, אוקיי? יכול לשחק ילד בין שנה וחצי, שנתיים במטבח, ועומדים ההורים, האמא והאבא, והיא תגיד לאבא, תראה איזה יופי הוא משחק בזה, איזה מגניב הזה, בוא נקנה לו מטבח. ואני מצטטת משפטים ששמעתי, כן? על גופתי המתה נקנה לבן שלנו מטבח. וזה לא היה בבדיחה או בצחוק, זה היה בטון מאוד רציני. או לחילופין, סיטואציות מאוד מאוד נפוצות שקורות, והן קוראות את ליבי כל פעם שזה מתרחש, שניגשות ילדות למוצרים שהם תחת הקטגוריה של מוצרי מדע. ניסויים, מדעיים כאלה ואחרים. ויגידו להם, בין אם מלווה אותם אמא או אבא או סבתא, יגידו להם, לא, 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 זה של בנים.
אני לא יכולה לשמוע
את זה. וברגע שאומרים את המשפט הזה, לא, 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 זה של בנים.
את מתערבת?
אני אומרת, לא, אני אקטיבית בעדינות, אוקיי? אני אומרת, הכל הוא לכולם. כל מה שיש פה הוא לכולם. ליבי נחמץ כשאני שומעת את זה, כי... אני מסתכלת על זה במשקפיים שאני חובה, מרגישה, רואה, עם המשקפיים של אותה ילדה, שבעצם המסר שהיא מקבלת זה, אם יש לי תחום עניין, וזה כרגע לא משנה מהו, במקרה הזה זה מדע, אבל אם יש לי תחום עניין, אז קודם כל אומרים לי, לא, 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 זה לא בשבילך, לא, 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 זה כן בשבילך. תנו לי לבחור, אני ילדה, יש לי סקרנות, יש לי עניין, אני רוצה להתפתח, וזה יכול להיות בכל תחום. זה יכול להיות טיפוח ותכשיטים ואופנה ומדע ורובוטיקה, אני יכולה הכל
ולהפך,
כילדה.
ולהפך, גם הבנים יכולים הכל.
לגמרי, לגמרי. ואצל בנים... שוב, זה דברים שאני רואה, כן? אבל אם נתייחס רגע לעולם של בובות, יש המון ילדים מקסימים ביותר שנכנסים לחנות ואוחזים בבובות ומתחילים לתקשר עם הבובה ולדבר איתה ולטפל בה, וזה נפלא ונהדר וכל כך, כל כך משמעותי בהתפתחות של ילדים. ואז יבוא אמא או אבא או סבא או סבתא ויגידו, מה? בוא נחפש לך קבעית עכשיו, תעזוב את הבובה הזאת בצד. והילד הזה יהיו לו אלפי קבעיות בבית, שכבודן במקומן מונח, אבל בובה, גם לילדים וגם לילדות, אבל נדבר רגע על בנים, היא צעצוע, בעל חשיבות עצומה בהתפתחות רגשית של ילדים. מתקשרים עם הבובה, מדברים איתה, זה המקור להביע את עצמך. זה באמת אחת מאבני הדרך הכי משמעותיות בצעצועים אצל ילדים. ואנחנו מונעים את זה מהבנים, אנחנו מונעים מהם, במודע או שלא במודע. מונעים מהם צעצוע שהוא קריטי להתפתחות הרגשית שלהם.
וואי, זה ממש כואב לשמוע את זה.
לשמחתנו יש היום הרבה גנים שיש בהם מודעות להיבט הזה, ואין הפרדה כל כך ברורה, נגיד, בפינות המשחק בגן, כמו שהיה פעם, שפינת בובות הייתה רק של הבנות, והפינת קוביות ובנייה הייתה רק של הבנים, עם כלי עבודה ודברים כאלה. לאט לאט גם הדברים האלה מחלחלים למסגרות חינוכיות, ועדיין מה שהילדים סופגים הוא בעייתי. בהסתכלות שלי על זה, הזרעים שאנחנו זורעים בחשיפה לצעצועים, אלה זרעים שאנחנו רואים אותם אחר כך כשהם אנשים בוגרים, כי בסופו של דבר, תסתכלו רגע על החברה שלנו כאנשים בוגרים, אנחנו מחזיקים יותר, תופסים, נותנים יותר ערך למקצועות שקשורים לעולמות של הייטק, מחשוב, מדע, רפואה, ואנחנו נותנים, לצערי, פחות חשיבות למקצועות שהם מקצועות טיפוליים, חינוך, הוראה. וגם שם, במקצועות שאנחנו מחשיבים יותר ומסתכרים בהם יותר, אלה המקצועות הגבריים, והמקצועות הטיפוליים ואחרים שמסתכרים בהם פחות, ואנחנו נוטים להעריך פחות, אלה המקצועות שנשים מגיעות אליהם, והחסמים האלה והמצב האגום הזה, הוא מתחיל בדיוק בשלב שאותה ילדה ניגשה למדף ורצתה צעצוע מדעי, ואמרו לה, לא, 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 זה של בנים. בעצם מבחינתי, מה שהיא שמעה בגיל 5 זה, לא, 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 את לא תהיי מדענית בגיל 30 ותקבלי עכשיו את הדוקטורט שלך במדעים.
לוקחת את זה מאוד קשה.
אז את מוזמנת להצטרף אליי. זה לא שזה מחשל, אבל החוויות היומיומיות פשוט מאפשרות להסתכל על זה בצורה מפוקחת, ולהבין ששוב, גם כהורים, אבל גם בתור מי שמדברת כבעלת עסק, יש לנו אחריות. יש לנו אחריות בבחירות, יש לנו אחריות במסרים שעוברים. ברגע שמאבינים שבסופו של דבר צעצוע הוא כלי חינוכי, והוא כלי ודרך להעברת מסרים, אז אנחנו יכולים לעשות בחירות אחרות. וגם אם אנחנו רוצים לאפשר לילדים לעשות את הבחירות, בדיוק כמו שמעיין סיפרת לבת שלך עם הבחירה מהקטלוג, זה אפשר לה לבחור דברים שדיברו אליה והתאימו אליה יותר. מעניין אם היא הייתה נכנסת לחנות פיזית והיית אומרת לה, לכי עכשיו תבחרי את מה שאת רוצה. לאן היא הייתה ניגשת כשהיא כבר מבינה, למרות שהיא רק בת 3, שיש אזור מסוים שהוא עם דברים של בנות ואזור מסוים עם דברים של בנים, לא רק בגלל הצבעוניות, אלא בגלל מה שמופיע על האריזה.
אני לא נכנסת איתה לחנויות כאלה.
לו היית נכנסת, היית רואה שלה על
האריזה. אני נכנסת בעצמי, אני לא נכנסת איתה, את מבינה? גם כשאני נכנסת לחפש לה משחק או משהו באיזושהי חנות, אני יודעת מראש איזה משחק, אני לא ניגשת כמו, את יודעת.
לעשות וינדו שופינג.
גם יש לנו, נגיד, אחד ההורים שלי הביא לה, היה באיזה טיול לחול, ואמרתי, תביא לה מתנה בובה. היא נורא עכשיו בענייני בובות, זה הטירוף. והביא לה בובה שחורה, תינוק שחור. וכמובן שבעיניה אין הבדל בין שום דבר, כי בובה זה בובה, ויופי, הפכה לתקופה להיות הבובה האהובה. וכל פעם הגיעו חברים וראו, ואת יודעת, חברות שלי אומרות, איזה בובה, את יודעת, באיזשהו חיוך כזה, לא בביקורתיות, באמת, אני אוספת חברים סבירים, אבל זה עדיין מצחיק לראות בובה שחורה בין שלל הבובות הלבנות, כי זה חריג. לא יעזור, כרגע זה חריג, אין מה לעשות. ופתאום הלכתי לאחת החברות, כמה תקופה אחרי זה הביתה, ופתאום איתה שם בובה שחורה, אמרת לי, כן, הבאתי לה גם, כי זה היה ממש חמוד, אז הבאתי גם. ואז ראיתי עוד איזה אבא שקנה בובה שחורה, כי זה היה נורא, כי זה היה נראה לו או מצחיק,
או חשוב.
כאילו, ופתאום זה גם קיבל לגיטימציה, זאת אומרת, אם נכנסים לחנויות היותר מתקדמות, אז אתה כן רואה את הבובה השחורה, או הג'ינג'ית, או
השמנמנה, או משקפיים, או המנומשת. אני כילדה חיפשתי, ממש רציתי בובה מטולטלת עם משקפיים, כי הייתי מטולטלת עם משקפיים, וכולם היו בלונדיניות עם שיער חלק ועיניים כחולות, ואני לא, מה לעשות. וכבר דיברנו על כמה הבובה זה באמת בעל ערך רב, ואני ממש זוכרת את עצמי בתור ילדה, מחפשת בובה שדומה לי ולא מוצאת.
יש, זוכרת שלי הייתה תינוקת, רץ איזה סרטון כזה בפייסבוק על מישהי, אני חושבת באוסטרליה, שהיא לוקחת ברביות ובובות ומוחקת.
ומציירת להם מחדש את הפנים. לוקחת ברץ ומציירת להם מחדש את הפנים.
מוחקת,
ומציירת להם תווי פנים חדשים.
הציטון או משהו כזה?
כן, כן, כן. שיש גם בארץ מישהי שעושה את זה וזה מקסים. זה פשוט לוקחים בובות שבדרך כלל הן מאופרות באופן מאוד מאוד מוגזם.
שזה גם משהו מוזר שצריך להגיד רגע, זה לא הגיוני כל הבובות המאופרות האלה.
עכשיו, מה את עושה?
ובובה שמלכתחילה מיוצרת עם כף רגל לא שטוחה.
כאילו שכמו ברבי.
ראית מה?
יש לה כבר את המקום
להקים. כשהסתכלתי קודם על הבובות, שמת לב מה עשיתי?
כן, הורדת לאנה ואלזה את הנעליים.
בדיוק. חלצתי להם את הנעליים, ובעצם זה שהן הולכות עם נעלי עקב, זה נהדר. עוד פעם, בתור חובבת נעליים, אני אוהבת שיש מגוון מאוד רחב, ואני יכולה לנעול איזה נעל שאני מוצאת לנכון. אבל ברגע שהיא מלכתחילה, כף הרגל מיוצרת בצורה אלכסונית, במבנה של נעל עקב, אני לא אוכל לנעול נעלי ספורט לעולם, אני לא אוכל לנעול נעלי טיולים לעולם, אני לא אוכל לנעול נעלי עבודה לעולם, אני לא אוכל לנעול נעלי בלט רגיל, שהם לא נעלי עקב, וזה כל כך, כל כך, כל כך מגביל, ומעבר לזה שזה מגביל, זה גם במסרים הסמויים, שבאמת צריך להעמיק כדי להבין, במסרים הסמויים של כף רגל לא שטוחה בבובה, ישר תפיסת הסינדרלה, סיפור סינדרלה, עם הנעל שהנסיך צריך
להביא לה,
מישהו צריך להציל אותה, להביא לה את נעל הסינדרלה הנכונה. היא לא יכולה עכשיו.
עכשיו, מה קורה אם את אימא עם כל האג'נדות, ואת בדיוק כמו שאת, ואז, וכל הצעצועים בבית הם באמת לפי תפיסתך, ואז מישהו מביא לך מתנה, אלזה כזאת או ברבי כזאת שהיא רזה, ואת שומרת?
זה מאוד אישי. קודם כל, אני גם מספר על החיים הפרטיים שלי קצת, ובתור אימא לשלושה בנים.
זה בנים, זה פחות...
לא, אבל זה בא לידי ביטוי בדברים אחרים, אני אתן לדוגמה, סתם דוגמה, קונים הרבה מאוד כלי מלחמה, טנקים ורובים וחרבות, וכל מיני דברים שגם להם יש מסרים בעיניי מאוד מאוד בעייתיים, במסרים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו. אבל גם בתור אימא וגם בתור מי שכבר 20 שנה עוסקת בתחום הזה, אני באופן אישי, לא קיצונית באג'נדות שלי לגבי זה וזה פסול, זה וזה לא ייכנס אליי הביתה. אני גם לא מאמינה בזה באופן כללי, אני גם לא חושבת שאפשר למנוע מהילדים להיות חשופים לכל הדברים האלה, בין אם הם רואים את זה בטלוויזיה ובין אם הם רואים את זה אצל חברים. אני חושבת שהדרך הנכונה היא, כמו בכל דבר שקשור לילדים, למנן ולחשוף. זאת אומרת, זה בסדר גמור שתהיה גם בובה כזאת, אבל שתהיה גם בובה אחרת. ואם עכשיו הבובה שלי הולכת לנשף ריקודים, והיא רוצה להיות מאוד מטופחת, והיא מאוד אוהבת את הנעלי עקב שיש לבובה, עם הסמלה שמתאימה והתיק והאביזרים, וזה עכשיו משחק הדמיון שהיא עושה, נפלא. ואם עכשיו היא רוצה ללכת ולרכב על סוסים, כי היא מאוד אוהבת חיות ולטפל בסוסים, ולצאת עכשיו לדהירה בשדה הפתוח, יש גם בובה אחרת שיכולה לעשות זה, או אותה בובה יכולה עכשיו להיות גם עם אביזרים כאלה וגם אביזרים כאלה. זאת אומרת, בתפיסת עולם שלי, וזה מתחבר לדברים שגם דיברנו עליהם בהתחלה, הכי משמעותי זה היקף החשיפה, לחשוף כמה שיותר, עם מגוון מאוד מאוד רחב ומאוד גדול, גם כאלה של רגע נקרא לזה אנה ואלזה סטייל, וגם הרבה מאוד דברים אחרים. הכל בסדר כל עוד המגוון מוצע. העניין הוא שקשה לנו להציע את המגוון הרחב הזה, כי כשאנחנו הולכים לקנות לילדים שלנו צעצועים, אז הם מצומצמים, זאת אומרת, אין את המגוון הרחב, ושם הקושי.
מעניין. אני באמת מתייחסת לזה כמו לממתקים. אנחנו שומרים על קו אחד מסוים בבית, מדי פעם חורגים לטובת האכילת גלידה משותפת או חטיף שאנחנו אוכלים אותו בכיף שלושתנו, אבל אם עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר או סבתא מביאה ביצת קינדר, אז אני לא רוצה לעורר מהומות ולייצר איזושהי, לא יודעת, לייצר מצב שבו זה הופך להיות אישיו מאוד גדול. אז אם סבתא אותו דבר נותנת מתנה, לא יודעת, פליימוביל, משהו שקשור להסללה מגדרית של נשים, אז בסדר, זה יישב בבית ואנחנו נשחק בזה, והכל בסדר, כי אני אדאג בתור האימא, בתור ההורה, אני
אדאג... לשחק בזה פחות.
לא, אני אדאג פשוט באמת למבחר.
פשוט לדאוג שיהיה מבחר, וגם זה שאלה באיזה גילאים אפשר לעשות את הדברים האלה, אבל בעצם אפשר בכל שלב גם לעודד את הילדים והילדות קצת לחשיבה ביקורתית לגבי המוצר שמשתמשים בו. זה בסדר, גם מבחינת התוכן והמהות של המוצר, גם מבחינת איכות, אפשר מגילאים מאוד צעירים לדבר על הדברים האלה. זה, הדוגמאות הקלות הן גם במובן הזה של צעצועים שהם מלחמתיים, אבל גם בהיבט של בובות.
לנו יש בובה שהיא דרכה עליה ונשברה לה הרגל, ועכשיו אין לה רגל אחת. אז עכשיו, אז הסברתי לה שעכשיו אם אין לה רגל, היא צריכה לעזור לה. אז היא עוזרת לה ללכת, היא עוזרת לה לשבת.
זה מקסים. נכון. כי בובה כזאת, זה מעולה שהיא לא הולכת לפח, והיא מאפשרת לך ללמד את צער, שיש אנשים שאין להם רגל.
נכון. וזה בדיוק העניין הזה של האחר הוא אני.
כן.
אוקיי? אז במקרה הזה זה כי לבובה אין רגל, אבל כמה יצא לכם להתקל למשל בחנויות צעצועים שיש בהם בובות עם מוגבלויות, בובה על כיסא גלגלים, בובה עם כלב מחייה.
טוב, ואז התלבטתי פתאום אם לקנות או לא לקנות. הייתה לי עכשיו את הדילמה הזאת, כי היה באמת בפליימוביל איזה ילד על כיסא גלגלים.
נכון.
אמרתי, אולי רק הורים עם ילדים כיסאות גלגלים, כאילו בכוונה אני אקנה לך, את מבינה, זה כאילו אם... אתה עושה בכוונה וקונה את הבובה האחרת, או שאתה קונה את האחרת כדי שהיא תהיה רגיל. כאילו יש שם משהו בעצמי שהתבחבשתי.
נכון, נכון. אבל התשובה שלי בשאלות האלה, זה חוזר סביב לאותו מעגל ואותה שאלה. שאלת החשיפה. אני לא אלך עכשיו לחנות ואקנה, או אזמין במיוחד רק בובות עם מוגבלות כלשהי, או מגבלה כלשהי, כי נורא חשוב לי להעביר איזה מסר וזה וזה וזה. אבל, כמו שאני למשל באופן אישי, לא אקנה רק בובות עם שיער בלונדיני וחלק ועיניים כחולות וגוון אור בהיר, אלא אני אשתדל שיהיה מגוון שיער ומגוון צבעי עיניים ומגוון צבע אור. אז באותה מידה, במסגרת כל הבובות שיש, תהיה גם בובה אחת שהיא אחרת או שונה. ובאותו אופן, אגב, אם נקביל את זה רגע לתחום השני, בסדר? נגיד כלי תחבורה. כשאנחנו נוטים לאפיין כלי תחבורה בתור משהו של בנים, אבל לך יש רישיון, מעיין?
יש.
כן. את נוהגת על?
משקפיים.
פחות.
פחות, אבל יש לי רישיון, ואני יש לי את הבעיות שלי, אבל
לרובנו, אוקיי, יש רישיון נהיגה, ואנחנו נוהגות, ויש נשים שמרוכבות אופנועים, ויש...
שאגב, רגע, אני אגיד, נכון, יש לי חרדת נהיגה, אבל אני מאוד משתדלת שכן הבת שלי תראה אותי נוהגת, כי כשהייתה תינוקת, היא אמרה, הכיסא של אבא זה כאן, רק אבא נוהג, ואמא רק כאן, והיא הייתה ממש קטנה, היא הצביעה לכיסא של יד הנהג, היא הייתה ממש קטנה, היא הייתה בת שנה וקצת, וזה כל כך כאב לי, שאני נוסעת, בגלל הבעיה הזאת שיש לי, המגבלה הזאת שיש לי, אני נושאת מסר שהוא כל כך בעייתי מבחינתי, אז מאז אני אמרתי לה הרבה, וממש שטפתי לה את המוח שגם, שהיא תהיה גדולה, היא גם תנהג, וגם אני נוהגת, והנה תראי, ואני לוקחת אותה איתי למקומות שאני כן יכולה לנהוג, כי זה מאוד חשוב לי, שהיא תראה שגם אמא נוהגת.
אם זה מרגיע אותך, אז אני נוהגת הרבה, ועדיין היא אומרת לי כל פעם, וכשאנחנו נוסעים עם בעלי, באמת הוא נוהג, אבל כשאני נוסעת איתה, אז אני נוהגת הרבה, ועדיין היא אומרת לי, אמא, אבל למה את יושבת שם? זה לא המקום שלך, למרות שהיא רואה אותי כל הזמן, אז זה...
אבל זה חשוב.
וזה חשוב, וגם הם רואות אתכן, או רואים ורואות, הילדים והילדות, את כולנו נוהגות, ועדיין זה לא רק מה שאנחנו משרישים בבית. אם עכשיו בכל ספר ילדים שנפתח, יהיה סיפור על איזושהי משפחה שנוסעת לאנשהו לטייל, ויהיה איור, באיור יראו את האבא נוהג, והאימא יושבת לצידו. המסרים האלה הם גם מה שהילדים והילדות רואים בבית, אבל גם בהרבה מאוד מקומות אחרים. ואם בחנויות צעצועים, נכנסים לחנות וכל כלי התחבורה יהיו בצד של הבנים, של הצעצועים של הבנים, זה שוב, זה מסר סמוי שמועבר, שאם זה לא בצד של הבנות, אז הבנות לא נוהגות.
יש להם את האוטו הזה שעברות של ברבי. שזה היה חלום מסעת חיי שהייתי קטנה, רציתי כל כך את האוטו הזה, עברות של ברבי.
שאגב, אני... אפרופו אותו ורוד, יש הרבה מאוד אג'נדות בכל מיני מסגרת תיאוריות פמיניסטיות על המשמעות של הוורוד, וזה כן טוב או לא טוב, או עד כמה זה טוב ועד כמה זה לא טוב. אני בחיים המקצועיים שלי באופן כללי בעד, זאת אומרת, אני במכוון מחפשת מכוניות ורודות להביא...
לבנים שלך?
לא, לא, בצעצועים שאני מוכרת בחנות. אני מחפשת מוצרים שקשורים לרובוטיקה ומדע נניח, או בנייה והרכבה, והאריזה שלהם היא אריזה בצבעוניות של בנות.
כי ככה ההורים השתכנעו.
אני קוראת לזה החיסון בהפוך על הפוך.
כן, כי אם אני עכשיו הולכת, אני רוצה, רציתי עכשיו לקנות לה, לא יודעת, ריקת נגרות כזאת, יש כמו שולחן מטבח, אז יש נגרות. עם ברגים, אבל אני יודעת שמי שיראה את זה מהצד, יהיה יותר קל להכיל את זה שיש לי בבית ערכת נגרות, אם הערכה תהיה ורדרדה.
עם נצנצים.
לא, לא חייב להיות נצנצים, אבל שהיא לא תהיה בכחול ושחור, או בחום וחום.
זה מעניין מאוד.
זה כמו...
כמו שקניתי לה עכשיו, קניתי לה בגד ים, רציתי לקנות לה בגד ים, וכל הבגדי ים היו נורא 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 סופר צמודים של בנות, והיא בת 3, וזה נראה לי לא נוח בגד ים על כל הגוף, ורציתי משהו קליל, כי זה על הדשא, אז קניתי לה דגמח, מהסקשן של הבנים, אבל בוורוד.
שזה יפה שהיה בסקשן של הבנים, דגמח בוורוד, נכון. זה לא נפוץ.
וניסיתי למצוא את עמק השווה, שגם אני וגם בעלי נוכל לחיות איתו בשלום. זה גם דגמח, זה גם נוח וזה גם ורוד, אז זה בסדר, אבל לא עם הדפס של ספיידרמן.
רגע, אז בואו נדבר שנייה על ורוד, כי זה נושא אישיו מאוד מאוד חזק. אמאות לתינוקות מאוד מאוד רוצות שיזהו את התינוק שלהם במגדר הנכון. עכשיו, אני יכולה לתת דוגמה, מעיין, שאנחנו פרסמנו את הפרינטבלס של החודשים, יש טרנד מתוק מתוק שמצלמים את התינוק בכל חודש עם איזשהו אזכור
לבן או בן בת, כן. חודש, אני בת חודשיים.
כן, ואז מצלמים כל חודש, יש כאלה שממש מקפידות שזה עם בגדים מאוד דומים ובאזור מאוד פריים כזה זהה לכל החודשים. אז בהתחלה הכנו פרינטבל שהוא
צבעוני, עם חיות, בצבעים מאוד ניטרליים, ואנשים הייתה בעיה עם זה. גם אמאות לבנות וגם לבנים, יש לכם משהו יותר של בנות, יש לכם משהו יותר של בנים, וזה לא יותר לא לפה ולא לפה, אז זה לא
נכון. מהמקום הזה של התגובות שקיבלנו, ומהמקום של באמת אני הרגשתי שזה לגיטימי לחלוטין, אמא תרצה לזהות בשלב הזה שאין עוד ילד, אין עוד
אישיות, ואין לו
יש
גם אין נראות שהיא ברורה. באיזשהו שלב הם גדלים, ואנחנו יכולים להסיק על פי המראה לאיזה מגדר הם שייכים, או הלבוש.
אז יש משהו מאוד נכון, גם יש היגיון מסוים בזה שבבית חולים מזהים בצורה מאוד ברורה בין בנים לבנות, כאילו אני חושבת שזה מידע שהוא חשוב, צריך איכשהו להעביר אותו בצורה די בולטת. אבל מהמקום הזה, עשינו פרינטבלס חדשים, לבנים בצבע. כן.
כחול, לרקרק.
ולבנות בצבע.
ורוד.
ורוד סגול. ומה קיבלנו בתמורה?
למה של בנות ורוד ולמה של בנים כחול? כאילו תמיד יהיה את מי שלא
ציפינו מכן, נין אין סטייל.
כן.
כי אנחנו מאוד פמיניסטיות.
ועשינו גם וגם וגם. אחד נוטרלי, אחד ורוד, אחד כחול, ועדיין.
כן. בסדר, זה שוב, מתוך דוגמאות מהשטח, שאני עושה בחירות ממש לחפש מכונית ורודה, אז גם על זה יש הרבה פעמים שאלות, או על גלובוס ורוד. מה פתאום זה ורוד? למה זה ככה? וזה מעורר גם ביקורת במובן הפוך. ואז אני מסבירה שקשה לנהל מאבקים או אג'נדות בהמון המון חזיתות. צריך לבחור מה רוצים לעשות ואיך רוצים לעשות. ומבחינתי, הדבר הכי משמעותי בעולם של הילדים הוא החשיפה. אני רוצה לחשוף ככל שניתן. ואם אני רגע, במובן מסוים, חושפת תחומי עניין חדשים לילדים ולילדות, בהפוך על הפוך באמצעות הצבע שרגילים אליו, מכיוון שהכי חשוב לי הוא עניין החשיפה לכלי תחבורה גם לבנות, עולמות מדעים גם לבנות, וגם בכיוון ההפוך, יצירה ובובות וטיפוח גם לבנים בצבעוניות של בנים. אני אתן דוגמאות רגע הפוכות כדי שזה יישמע שגם כאלה יש. לדוגמה, יש לי תיבת תכשיטים בחנויות, שהן מטיבות אצל שפותחים, ואז יש דמות כזאת שמסתובבת כמו בלרינה, וזה מנגן, וזה עם תיבה כזאת, ומקום לשים כל מיני תכשיטים או פריטים קטנים אחרים בפנים, אז יש לי תיבה כזאת, שבעצם מי שמסתובב, יש גם תיבת בלרינה או ברבי, ויש גם תיבה עם גיבור על עם גלימה שמסתובב, אוקיי? אז רגע, ברמת שנייה דוגמאות, גם לעניין השני.
מדהים.
אז בראש ובראשונה אני חושבת, ואני חוזרת ואומרת את זה, כי זה בעיניי המסר הכי משמעותי שהייתי שמחה שיעבור פה. חשיפה מרובה ככל שניתן, ולתת להם עם פחות התניות ופחות הבניות ופחות הסללות, ופחות שיתוף פעולה שלנו כהורים עם המקומות שמסלילים אותם לכל מיני דרכים מאוד מוגדרות כאלה, בתור אימהות פולניות, בלי קשר למוצא, אלא פולניה כתפיסה, אני רוצה שהילדים והילדות של כולנו יהיו מוצלחים, ויממשו את השאיפות שלהם, והכישרונות שלהם, וההישגים שלהם, ואם כבר מגיל מאוד צעיר, אנחנו מסלילים אותם לכיוונים מסוימים, אנחנו אפילו לא נותנים להם, לא נותנות להם, כהורים, את האופציה לממש בכלל, לגלות תחומי עניין, לפתח אותם, להביא אותם לידי ביטוי, להרחיב את העולם שלהם. אז בהיבט הזה של ההפוך על הפוך בוורוד, לפעמים הוא, יש בו גם יתרונות.
חוץ מזה שעדיין, ואני אומרת את זה בתור מהצוות, ואני בטוחה שמעיין תסכים איתי, ורוד זה צבע שהוא נהדר והוא נפלא כמו כל הצבעים בעולם.
והיסטורית, הוא בכלל היה צבע של בנים. בנים ושל גברים. זה רק במאה האחרונה שנהיה שינוי בהיבט הזה.
גם קצת קשה לי עם הדלגיטימציה המאוד קשה שיש על הצבע ורוד. כי זה נהיה מין, כאילו את לא יכולה להיות גם מודעת וגם פמיניסטית וגם
וגם לא ורוד.
זה נוגד. וגם לקנות לבת שלך משהו בצבע ורוד, זה כאילו, זה אי אפשר. זה או שאת פמיניסטית ואת נותנת לבן שלך ללבוש ורוד, או שאת פמיניסטית והבת שלך לא תלבש ורוד, והחדר שלה לא יהיה בצבעים ורודים, וה-Nine in Style לא יחלקו פרינטבלס, שזה ורוד לבנות וכחול לבנים וצבעוני לכולם, כי אי אפשר גם וגם וגם, ואני קשה לי עם, קשה לי עם זה.
קשה לך בצדק, זה קשה בצדק. אני מוצאת את עצמי חוזרת שוב לאותה נקודות של למנן ושל לחשוף, ואני אתן דוגמה לגבי הילדים הפרטיים שלי. כן. יש לי שלושה בנים, לפני בערך שנה, משהו כזה, נסענו לקנות לבן הצעיר שלי, שהוא בן 8.5, נעלי ספורט בחנות נעליים, והאמצעי בן 11.5, והגדול היה אז בן 15.5. והבן הצעיר שלי הסתובב בחנות, והלך לבחור לעצמו נעליים, ומחר נעליים של נייק, לא תגידו חברה לא ממותגת או משהו כזה, בחר נעליים של נייק בצבע שחור עם פס ורוד אז, הסמל של נייק בעצם בפס כן. ורוד אז, וזה מה שמצחן בעיניו, וזה מה שהוא רצה. והוא קיבל שטיפה, מהאחים הגדולים שלו, ושלא תגידו שהם לא גרים בבית, לא מודע, או לחלוטין עם נטול חשיפה או הכוונות, כן? הוא קיבל שטיפה של, מה? אלה הנעליים שאתה בוחר? יצחקו עליך בבית ספר, אלה נעליים של בנות. עכשיו, נעליים שחורות עם פס ורוד שהן מתאימות גם וגם לכולם. ובאמת זה היה, הם שטפו אותו מכף רגל ועד ראש, אנחנו התלבטנו עד כמה להתערב, מה להגיד, לא להגיד, לאפשר לשמחתנו הרבה, על אף שהוא הצעיר מבין השלושה, הוא עמד על שלו, והתעקש לקנות דווקא את הנעליים האלה, הוא אומר, אבל אלה הנעליים הכי יפות, את זה אני הכי אוהב, והוא קנה אותם, והלך איתם לבית ספר, וחזר באותו יום הביתה, והמשפט הראשון שהוא אמר, כשהוא חזר הביתה בצהריים היה, לא צחקו עליי. הוא כל כך היה מלכתחילה במגננה שהוא עשה בחירה שהיא לא מקובלת, ומלכתחילה בא בידיעה שהולכים לצחוק עליו והוא צריך להתגונן, כשבעצם, מכיוון שהוא לא חושב שזה אישו, אלא פשוט שיש לו נעליים חדשות ויפות, גם הסביבה שלו לא עשתה מזה אישו, ווואלה, יש לו נעליים חדשות ויפות, בלי קשר לאם אלה נעליים של בנות, או נעליים של בנים.
אני כבר ראש מגלגלת איך אני ביום חופש הבא שלי, נוסעת לחנות בתל אביב, לקנות לבובה נכה, עם טלטלים ומשקפיים, ושחורה.
נכה שחורה,
אנחנו פשוט נסתפק בבובה הרופאה. השחורה.
כן, זה...
המשובחת.
אני קניתי לסטטוסקופ.
אמיתי?
אמיתי. ורוד. אז מה זה אומר? יכולתי לבחור בכל מיני צבעים. היה גם שחור והיה ורוד.
זה אומר שזה מעולה שקנית לסטטוסקופ. לסטטוסקופ משמעו.
זה כל חם הבחירה הזאת מחדש.
למידה, גוף האדם.
אבל הנה, זה בדיוק העניין. הוורוד הוא לא הנושא פה. הנושא הוא זה שהמסר שאת יכולה להיות מה שתרצי, גם רופאה אם תרצי, את יכולה להיות. וחקירה, למידה, לדבר על הגוף האדם ועל הלב.
ואת זה קניתי אחרי שקיבלנו מתנה ליום הולדת, ערכת רופא בצבעים אדום וצהוב. שזה כבר, זה אומר משהו על מתנות שאתה מקבל, שזה לא רק...
כן, נכון.
פה רגע המתנות, אני אשמח לשמוע את ההמלצות שלך, חמותה, על המלצות רכישה. נגיד כזה, נחלק את זה לגיל... כן. ונגיד כל מיני גילאים, ותגידי מה בעינייך הכי שווה לקנות.
לגיל שנה,
גיל
שנתיים וגיל שלוש.
חצי שנה.
חצי שנה.
לא.
חצי שנה זה רק סבא וסבתא מביאים מתנות.
זה חשוב גם שהסבתות שמאזינות, במיוחד סבתא אחת שמאזינה בטוח.
סבתא ספציפית. והיא תפיץ את הבשורה.
והיא תפיץ את הבשורה בקרב...
אמא שלה.
ברור, יש פרק.
אבל היא לא סבתא, היא גוגי.
היא גוגי, נכון. יש פרק שאמא שלי לא מוזכרת, אמא שלי לא קוראת לעצמה סבתא, היא קוראת לעצמה גוגי.
אוקיי, גם זה מעניין. המלצות רכישה זה קשה לי ממש, כי יש המון, וגם כשנכנסה, אני רגע מרחיבה רגע את התשובה, כשנכנסים לחנות ואומרים שלום, באתי לקנות מתנה לגיל שנה, אוקיי? אז בעולמות אחרים הייתי שואלת לבן או לבת ועושה כל מיני המלצות לפי צבעים או סוג אביזר מסוים וזה, אבל זו שאלה אצלנו, נחשבת שאלה מגונה.
נחשבת שכשבאתי לקנות מתנה, השאלה שצריכה לשאל לי, מה הילד אוהב?
בדיוק.
אבל בגיל חצי שנה ושנה לא כל כך אוהב.
אז למשל, אני אתן רגע דוגמה לשאלות שאנחנו שואלים, כדי לנסות לדייק את הצורך ולתת מתנה, בסדר?
אוקיי.
נגיד אם זה גיל שנה, למשל. אז אני אשאל אם מכירים את הילד או הילדה, ואז בעצם השאלה היא לא כי כבר יש איזשהו אופי או תחום עניין בגיל שלה, אלא אני אשאל אם זה ילד או ילדה ראשונים במשפחה.
זה חשוב לדעת.
כי אם זה ילד או ילדה ראשונים במשפחה, אז סביר להניח שאין ירושות מאחים קודמים, וכמעט כל צעצוע התפתחותי שפונים...
וכל צעצוע שמתאים לשנה וחצי, בגיל שנה הוא רלוונטי.
בדיוק. ואם יגידו לי שזה ילד שלישי, אוקיי? ושיש, אני אשאל אם יודעים את, למשל, את מרווח הגילאים בין האחים. כי אם זה ילד שלישי שהאח השני לפניו נולד לפני 6 או 7 שנים ועכשיו נולד בן או בת זקונים, אז בעיניי עובדה שאולי פעם היו בבית צעצועים התפתחותיים כאלה או אחרים, היא פחות רלוונטית, כי נורא כיף לקבל חדש, אבל אתה כהורה לא בכך מרשה לעצמך לקנות חדש. כי יש לך, כי כבר היה לך, כי כבר זה, אבל כמתנות, הכי כיף לקבל דברים שאתה לא בהכרח יכול להרשות לעצמך. אז שאלה בעיניי מאוד משמעותית במתנות לתינוקות, שעוד אין תחומי עניין ואנחנו לא רוצים להסליל אותם בשום אופן כזה או אחר, זה מיקום הילד במשפחה. שאלה שנייה שאני שואלת, בגלל המקומות שהחנויות שלי נמצאים בהם, שאני נמצאת נכון להיום במרכזים עירוניים, אוקיי? אני אשאל אם מכירים את המשפחה ואת הבית, אוקיי, יש חדר נפרד לילד, אין חדר נפרד, הבית גדול, הבית קטן, המון אנשים גרים היום בדירות עירוניות, קטנות, צפופות, ואם יגידו לי, הוא עכשיו בחדר עם האחים שלו, או הם גרים בדירה יחסית קטנה, אני לא אציע מוצרים גדולים שתופסים המון המון נפח, אני אנסה לדייק את ההתאמה של המוצר, גם ביחס לגודל שלו.
חכם. ממש, כי זה הכי, בסה, אלינו גם פעם טור כזה.
כזה משהו ענק ומכוער, כן, שיושב לך בסלון ואין לו מקום משום חדר.
שקיבלנו דובי כזה גודל. אני מראה עם הידיים.
קיבלתי 3 כאלה.
ומה,
גדול,
מה,
קטן ובינוני קיבלתי.
זה? כאילו, איפה דוקים את זה?
וגם, זה כמובן מאוד תלוי בדינמיקה ובשיח שיש עם הלקוח, כן? אבל אם יש מישהו שעכשיו רוצה לבוא, לקנות מתנה מהירה וללכת, אז אני, יש לי את כמה מומלצים שלי שאני באופן מהיר ממליצה, מוכרת ומשלחת
הלאה.
אבל יש אנשים שחשוב להם לדייק בבחירה, וכן יכול להתפתח דו-שיח משמעותי, שאתה לפעמים לא בהכרח מעלה בדעתך, אבל... יכולות להיות תובנות מאוד משמעותיות, למשל, בגילאים מאוד צעירים, אחת המתנות הנפוצות היא או סביב עולם בעלי החיים, חווה, עורבה, כל מיני דברים כאלה, או סביב עולמות שקשורים למטבח, כלי בישול, כלי אוכל, סט גלידות, פיצות וכן הלאה. הרבה פעמים בעולם הזה סביב השיח אפשר לדעת, למשל, האם מדובר במשפחה של צמחונים או טבעונים, ואז אני לא אציע בהכרח את הסט משחק של הכלי אוכל שיש בו גם נקניק, סטייק, פולקה.
או חווה למשל.
נכון. יש הרבה משפחות שקשה
לה. אנחנו לא טבעונים, אבל מאוד קשה לי, אם אני צריכה לבחור בין חיות הפרה לבין חיות חווה.
חיות שאתה מביאת אותן. או אני אתן לך דוגמה אפילו יותר מזה. כל מיני משחקים שקשורים לקרקס. אוקיי, אני באופן אישי מאוד אוהבת קרקסים כמשהו שמסמל ילדות ושמחה וצחוק וליצנים ודברים כאלה. אבל בעולמות של הקרקס יש המון עניין של מה עושים עם החיות וקרקסים עם חיות ובלי חיות והתעללות בחיות וכל מיני מקומות כאלה. וזה יש אנשים שקשה להם עם זה. לפעמים זה נשמע אולי לא סביר, אבל זה פשוט בעיניי עניין של מקצועיות. אם יש צוות מקצועי בחנויות, והוא יודע לשאול את השאלות הנכונות, אתה יכול לדייק את ההתאמה של המוצר, לא רק ביחס לילדו אל הילדה עצמם, אלא המוצר נכנס הביתה, הוא נכנס לקורת גג של מישהו, זה צריך להתאים גם למרחב ולדינמיקה המשפחתית.
אוקיי?
ובסופו של דבר, גם הרבה פעמים כתהליך המחירה, מגיע גם שאלת התקציב. אוקיי, אני רוצה להשקיע X, אני רוצה להשקיע Y, אם יש כמה ילדים במשפחה, האם אני רוצה מוצר שהוא רב גילאי ומתאים גם לילד יום הולדת לגיל שנה, אבל גם מתאים לאח או לאחות בני השלוש, או שאני רוצה שיהיה משהו רק לילד עצמו? יש המון שאלות בדרך לבחירת המוצר המדויק, שבסופו של דבר גם לעצמך וגם למתנה הופך את הקנייה ליותר מוצלחת. המלצות?
כן.
וואי, זה...
תגידי מה את הכי אוהבת לתת מתנה.
אצלי...
בסוף נוציא את זה ממנה.
כן, בסוף תגידו.
למשל, נכון, יש את המגדלים האלה, הנה אני עושה תנועות עם הידיים.
שכמו כוסות כאלה.
כמו כוסות, כן, מגדל כוסות, הוא יכול להיות מעץ או מקרטון או מפלסטיק, אבל בעצם העיקרון של מגדלים, שאתה בונה קובייה אחת על השנייה.
או את בונה.
או את בונה.
את לא בונה, את רק מציירת.
את רק שמה לק, מה זאת אומרת?
לא, זה נושא את זה, זה אתה בונה, ואת אחרי שזה נופל, את אוספת, מסדרת. אז את בונה, ואתה אוסף ומסדר. אבל המגדלי קוביות האלה, זה בעצם ההגדרה המקצועית של המוצר, בסדר? מגדל קוביות שאת בונה אותו, ועורמת אותו אחר כך אחד בתוך השני, הוא גם משהו שיש לו משמעויות מוטוריות, וגם פותח לאופציה של משחקי דמיון. למשל, אני מוכרת מוצרים כאלה של מגדלי קוביות, שמגיעות עם בעלי חיים, וכל קובייה היא הבית של אותו בעל חיים, ואפשר להכניס ולהוציא מהקובייה של המגדל. והקוביות עצמן הן מאוירות עם כל מיני איורים, בין אם זה דברים שיש למעלה, למשל ספרות, כדי ללכת לכיוונים טיפה יותר דידקטיים של ספרות, או בעלי חיים, או הורים וגורים, וכל מיני איורים אחרים. והמוצר הזה, מה שנחמד בו בעיניי, זה שבגילאים המאוד צעירים, זה בעיקר הפעולה הזאת של הדחיפה ושהמגדל עצמו יתמוטט לו למטה, אבל גם כשגדלים אחר כך להכניס אחד לתוך השני, בדיוק, להכניס אחד לתוך השני, וגם אחר כך כבנייה בקוביות ולבנות מבנים ולשחק באמצעות זה משחקי דמיון עם החיות שנלוות לזה, זה משרת לאורך הרבה מאוד זמן.
לי מכינה עד היום עם מגדלים כאלה סלט פירות. יש לה פירות מעץ כאלה שחותכים אותם, כן, כאילו עם סכין, ואז היא מכינה מנה כזאת בתוך קובייה, בתוך כוס כזאת, עם כל מיני פירות וזה, ומגישה לנו.
כן, קלאסי.
קלאסי.
קלאסי, כן. ונניח, סתם לדוגמה, לגילי שנתיים, אז כל עולם המטבח תחילת משחקי דמיון שמתחילים להתפתח סביב העולם הזה, זה בעיניי מוצרים מעולים. מטבחים, ילדים משחקים איתם שעות, 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 בעולמות שלמים שהם בוראים ומכינים ועושים ומדברים לעצמם תוך כדי, שזה מאוד חשוב, ההתפתחות של השפה, השלבים האלה שהם בעיקר מאפיינים את גיל שלוש של להתחיל לתמלל את המשחק, פתאום אפשר לשמוע מה קורה בגן, ומה הגננת אומרת, ותעשה ככה, ועכשיו כן תשבי לאכול, או לא תשבי לאכול, ועד כמה מעורבים בהיבטים של דברים שקורים בחיים האחרים שלהם, וזה פשוט בא לידי ביטוי תוך כדי המשחק. באופן אישי, לא קשור לגילאים, אני חובבת פאזלים מושבעת, אני נורא אוהבת פאזלים, משני חלקים ועד אלף,
אין לי סבלנות, אני יכול, אין לי סבלנות לעשות את זה איתה. אני כל הזמן אומרת שתעשה את זה בגן.
בסדר, יום יבוא ואיתן
כיף. זה נורא עניין של טעם אישי, אני אוהבת. ואחד הדברים באמת כפאזל, אם אוהבים את זה, זה שזה יכול להפוך להיות גם פעילות משותפת של הורה וילד, אבל גם אחר כך פעילות משפחתית.
יש אצלכם גם כלי נגינה נורא יפים, נעימים. נגיד, כשאת מדמיינת כלי נגינה לילדים, שמישהו מביא לך מתנה, לא יודעת, ערכת תופים, אז את רק מהמחשבה, את מקבלת כאילו עצבים.
כן, בדיוק.
זה ערכת תופים ואדוויל.
אבל הכלי נגינה שם כאילו...
אני קוראת לזה כלי נגינה שלא מטריפים הורים.
כן, כאילו יש להם רק...
יש תיבות תעודה וצלילים נעימים ולא שגורמים לכאב ראש שאמרת. אבל גם באופן כללי, רגע בכלל לגבי צעצועים, דיברנו כבר קודם על כל הגירויים, הגירויים בצבעוניות וזה... אני, הגישה שלי, למתן בכל מיני מוצרים על סוללות, ואם במקרה קיבלת מוצר על סוללות, לפני שהילד מגלה אותו הילדה, תדאג שהסוללות יהיו.
מה עוד?
מה עוד? אני יכולה להרחיב קצת את עניין נושא הבובות, שמאוד קרוב לליבי. גם לליבי. נניח שאנחנו מגיעים רגע לסביבות גיל שלוש, בסדר? מבחינת גילאים.
הגענו לגיל שלוש.
הגענו לגיל שלוש.
בדיוק.
אז בובות הן באמת צעצוע מאוד מאוד משמעותי, אני ממליצה גם לבנים וגם לבנות על בובות בגילאים האלה, כי זה בעצם הדרך...
אבל יש הבדל בין בובות פרווה לבין בובות אמיתיות עם תווי פנים וגוף.
לגמרי, אז בגיל שלוש כבר אפשר בובות יותר מובחנות מבחינת המראה והסגנון, כמובן שצריך להתאים את הגודל הפיזי של הבובה ואת המשקל שלה, עוד לפני הגודל אנחנו כהורים להרים את הבובה, להרגיש את המשקל שלה, ולנסות לדמיין, האם הילד או הילדה שלנו יכולים בכלל להרים אותה, לנייד אותה, לקחת אותה ממקום למקום, כי לפעמים בובות נורא יפות, אבל הן כבדות עבור הילדים שלנו, ואז זה מגביל את יכולת המשחק. ולבחור איזה בחירה שלא עושים, בובות שמבחינת איכות הן בובות טובות, כי נכון שאני שיחקתי בתולדה המון פעמים עם בובה בלי גפה מסוימת או בלי רגל, או שהשיער שלה נתלש וניהיו לה קרחות בכל כיוון אפשרי, או עם עין או אף שנעלם, כל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, אנחנו כן, במסגרת המוטו של לקנות מעט וטוב, אפשר לקנות מעט בובות ושהן יהיו טובות והן לא יערסו בקלות. ואחרי שעברנו את הקטגוריות האלה, מכיוון שהבובה הופכת להיות חבר או חברה של הילד או הילדה, אז, ואם יש לנו יכולת השפעה, אז לבחור בובות שמעבירות מסרים שחשובים לנו, לי למשל באופן אישי, מאוד חשוב שהבובות שהילדים שלי משחקים בהם יהיו בובות בלי הפרעת אכילה. משקל גוף תקין, פרופורציות גוף תקינות, שהם יוכלו להפוך את החברה שלהם או להסתכל על החבר או החברה שלהם, הבובות, ולראות משהו שמעביר להם מסר שהם יכולים להזדהות איתו, כי בעצם הבובה היא מקור להזדהות, ואם המראה של הבובה הוא איזה משהו בלתי סביר ולא מציאותי, זה לפעמים הרבה מאוד פעמים מייצר את את החסם הזה בהזדהות וחבל. בנוסף, דיברנו על כף רגל שטוחה, בעיניי זה קריטריון מהותי, אפשר שיהיו נעליים מכל מיני סוגים כאביזרים, אבל לא צריך להגביל מלכתחילה. בובות לא מאופרות, אפשר לי שיהיה אביזר של איפור לבובה, ואם רוצים אז לאפר אותה או לא, אבל היא לא צריכה להיות מאופרת מלכתחילה. ומגוון של תחומי עניין, זאת אומרת, אפשר שהבובה שלי תהיה גם בובה של אסטרונאוטית ושוטרת ולוחמת אש וקבאית, ולוחמת אומנויות לחימה, ואפשר גם שהבובה שלי תהיה בלרינה, או בובה שאוהבת מאוד תכשיטים, ויש לה הרבה מאוד אביזרים ואקססורים של תכשיטים, ובובה שהיא פייה, או נסיכה, או כל דבר כזה, אבל שיהיה מגוון מאוד רחב של אפשרויות בחירה. ואם, עכשיו אני רגע הולכת עוד צעד אחד קדימה, אוקיי? אם הבובה שלי היא בובה של אסטרונאוטית, אז שהיא תהיה אסטרונאוטית עם חליפת אסטרונאוט וכסדה, והיא לא תהיה עם סמלת מבנה של אסטרונאוטית עם מחשוף כמו בפורים, אוקיי?
כמו בפורים שזה...
אלא שהיא תהיה כמו שאנשים ונשים מתנהגים ומתנהגות בעולם האמיתי.
כן, יש בפורים את הזה שתמיד ההורים עושים השוואות בתמונות מתוך קטלוגים שרואים שוטר ושוטרת, והיא מיני והוא עם...
ברור, כי כל השוטרות שהן מסתובבות ככה...
ברור, ככה הן הולכות.
ככה הן הולכות לעבודה. ואנחנו עכשיו מדברות על זה בחיוך על הדברים האלה, ולכאורה בציניות, אבל באמת
אבל
חשוב להבין
שהמסרים
האלה באמת, באמת, באמת מחלחלים, ואם עכשיו קנינו לילד או לילדה הבובה, שבה השוטר, הבובת שוטרת לבושה במדים, שהם חצאית מיני ומחשוף לבובה, אז הילדים חושבים שככה השוטרת הולכת לעבודה, וככה השוטרת מתנהגת ונראית, ו... גם זו לא המציאות, וגם לא אלה מסרים שאנחנו רוצים שיעברו אליהם. אז לעשות ספציפית בהיבט של בובות, בחירות מאוד 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 מודעות.
ובבובות של תינוקות, כן. אני זוכרת שיש אישיו גם סביב העגלה של הבובה. נכון?
כן,
יש איזה נושא כזה.
כן, עכשיו חברה שלך לקנות עגלה לבנים. והיה לנו רק קשה למצוא עגלה שהיא לא ברודה. נכון. שאלה אם לחפש בכלל מראש עגלה שהיא לא ברודה, או שזה, את מבינה, זה כאילו כל פעם אתה נכנס את... התנגשויות עם עצמך, אני... זה לא מספיק בת עגלה לבובה, אני גם צריך אותה בכך, את מבינה, זה מין...
צריך לעשות... לצאת למשימה.
Okay. ממש
והמשימה המפרכת הזאת היא למצוא עגלה בצבע ניטרלי. כי אם עכשיו רציתי עגלה לבן שלי, בסדר? אז אני אולי לא אקנה ורודה ולא אקנה כחולה, כי תכף תהיה לי בת וגם אני ארצה שהיא תשחק עם העגלה הזאת. למה אני צריכה שתי עגלות בבית?
נכון.
אנחנו כהורים מגבילים את עצמנו ומובילים למצב שאנחנו קונים עוד ועוד 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 כשלא צריך. ואני אומרת את זה בתור אחת שמתפרנסת 20 שנה מזה שהורים קונים אצלי, אוקיי? Okay? מעט
ואיכותי.
מעט.
טוב, ולחשוב על כל... כי יש לזה חשיבות, ויש לזה משמעות. כל בחירה שאנחנו עושים, גם בנושא שהוא כאילו שולי וכיף ולפנק ולתת לילדים שלנו, צריך לחשוב על מה שנותנים.
נכון.
טוב, וואו.
אז מתי אתם בואו?
ששני היום נוסע לחנות תל אביב.
קדימה.
אני חושב שזה
יחד,
זה כן.
טוב, איזה כיף, איזה כיף לך, איזה כיף שהגעת חמוטל.
תודה, היה לי כיף גם.
תודה, תודה שבאת, תודה מעיין. היית חמודה אליי היום. ריחמת עליי. לדעת שאני אחרי בבוקר עשיתי בדיקות דם, אני כולי כזה, ומסוחררת כזה, ריחמת עליי.
זה בסדר.
תודה. תודה לכן, המאזינות שלנו, אל תשכחו לעשות לנו סאסקרייב באייטיונס, וניפגש בפרק הבא.
ביי.
ביי.
בשמחות.
כן, וכמה בשמחות.